מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים שבוע לפני יום תשעה באב, יום קורבן בית מקדשנו ותפארתנו. וידוע כמה הלכות נאמרו וכמה מנהגים הוקבעו כדי לזכור את החורבן ולבטות את האבל. וידוע מה שאמרו רבותינו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. שכן כל כנראה שמע שצריך להתאבל אז כיבת האורות חלק מה ולכן אנחנו בימים האלה נזהרים לא לאכול בשר, לא לשתות יין, לא לשמוע כלי נגינה ומוזיקה, וגם כמובן לא לקנות דברים חדשים ולא מברכים שהחיינו. למה? בגלל החורבן של בית המקדש שנחרב בימים האלה. והאמת נשאלת השאלה, מה הקשר? לכאורה, אם בית המקדש נחרב, בית ראשון לפני 2400 שנה, בית שני 1800 שנה, 1900, אז למה אנחנו, משה, בוא תסדר את זה. אז למה אנחנו כעת, לא זה בסדר, אני קצת, נהיה רעש גדול, לא ברעש השם. אז למה אנחנו צריכים כעת להתאבל על בית שנחרב לפני 1900 שנים? תשובה ברורה שכל המפרשים אומרים, בגלל שכל דור שלא נגנב את המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. ורבנו הגדול הרמב״ם עליו השלום בהלכות תענית כותב שכל תעניות אלו שנתקנו כמו עשרה בטבת, 17 בתמוז וצום גדליה וכדומה, מפני הצרות שיראו לאבותינו, וגם אנחנו, אומר הרמב״ם על עצמו, מי יכול לשמוע דברים כאלה ולעמוד אדיש? אומר, וגם אנחנו מעשינו רעים כאבותינו וגרמו את הדבר הזה. זה הפשט של הדברים, אבל נסתכל לעומק. כשהמפרשים כולם כותבים, ספר העיקרים, האברבנאל ועוד רבים וטובים כותבים לנו דברים נוקבים ומפורשים. עלינו לדעת, מוריי ורבותיי, שכל מה שאנחנו עוברים עכשיו זה נקרא חבלי משיח. אם אתה רואה שהאומות מאיימים על ישראל, זה חבלי משיח. למה? כי מצד הטבע ומצד הקיום הנצחי והקיומי שלנו לא יכול להיות דבר כזה. חינם זה לי יותר ככה ביקוס לראות כמודי תקרים מהודכה עליי. לא ייתכן שגויים יכולים לדבר נגד עם ישראל. המדרש אומר שכאשר איזה, אתה רואה איזה מדינה שהיא מאפרת בעפר ומאיימת על ישראל, זה לא אותו ראש מדינה שהטיפש הזה שמדבר כמו שיש איזה הרשעים בלבנון ובסוריה, והוא מהאיראן גם ירי איזה בן אדם פתאום, אלא יש לו שר למעלה שאותו שר מדבר קטגוריה על עם ישראל. אותו דבר אדם פרטי, אם אדם פרטי רואה שיש לו אויבים או שונאים או אנשים שמתנכלים אליו, זה אומר שיש לו אויבים למעלה, ורק האויב העליון שהוא מנח מתלבש בדמות אויב תחתון שזה בן אדם, ולפעמים זה חיה או בהמה או כל דבר אחר. זו הסיבה שאמרנו בגמרא שאם אדם רואה שבאים עליו ייסורים או מתרגשים עליו צרות או גזרות, מיד צריך לשוב בתשובה, מיד צריך לפספס במעשים ולדעת איזה דבר לא בסדר אצלי, לתקן כדי שאותו מקטרג תשתלב מעליו, כמו שאנחנו אומרים, הטוב ושטן ואני אסכים עליהם. נמצא שגם באופן פרטי לאדם יש לו, הפסוק אומר, אבונותיו יקדונו את הרשע, ואנחנו חס ושלום כולם, המראה אומרת אביה אפילו גדול האמוראים אמר כגון ענה ענה בנוני ענה, אני נקרא בנוני, הוא לא קרא לעצמו צליק. ורבן חנה וזכאי לפני מותו היה בוכה, ועד שתלמידיו אומרו לו, רבנו נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק מבני מה אתה בוכה, אומר להם, מולכים אותי לפני מלך בשר ודם, הייתי בוכה. האחת כמה וכמה, והרעות אלה שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן, אחת של גיהינם, ואין יודע באיזו דרך מולכים אותי. רב חידה עליו השלום כותב בספרו פתח עיניים, קרע מעין וישבר הלב כשאדם קורא מולו את דברי רבן חנה זכאי עם גדול ישראל, ענק שבענקים, שלא יניח מקרא, משנה, אגדה, הוויות, הוויה ורבה, דבר גדול, דבר קטן, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, שלא ידע ולא למד, ולא כדמו אדם בבית המדרש, שלא מצאו אדם לא ישן ולא עושה מסיח שיחה בתנה, נכנס ראשון ויוצא אחרון מבית המדרש. הוא אמר לעצמו דברים כאלה. אנחנו, אומר הרב חידה, יתמה ויתמה מה נוכל לומר ומה נוכל לדבר. אז יש לאדם חטאים, והחטאים, הצדיקים, כך אומר, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא גובה מהם את החטאים פה, והרשעים להפך, הרשעים נותן מהם שכרם פה בעולם הזה, בחינת הפסוק, משלמם לשונאיו אל פניו להעמידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. מה פירוש? משלם לו שכר של המצוות, לא פירושו עונשי. הרשע נותן לו את כל המצוות פה, והוא הולך לשם ריק מהכל. הצדיק הפוך, הצדיק מקבל את היסורים שלו כאן, ושם בעולם האמת, ושם ינוחו, יגיחו, שם יש לו מנוחה, שם יש לו הנאה, שם יש לו שמחה. אז נחזור לענייננו, עכשיו גם כאשר אנחנו בתור יהודים נמצאים פה, ולא כל רוב עם ישראל נמצא היום בארץ, לצערנו. צערנו עדיין, תדעו שאם היה רוב עם ישראל פה, היינו חוגגים את תשעה באב. כך הגמרא אומרת, הגמרא בתענית דנה, מתי אנחנו עושים את זה ימי צום, מתי אנחנו עושים את זה ימי שמחה. כי הפסוק אומר, הוא אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי יהיה לבית ישראל לששון ושמחה. הגמרא שואלת, קרה לצום וקרה לששון ושמחה, בזמן שהיה לישראל תקיפה על אומות העולם ששון ושמחה, בזמן שהיה לאומות העולם תקיפה על ישראל זה צום. המאיר שם כותב שאם רוב ישראל יהיו בארץ, עושים את זה שמחה. רש"י אומנם כתב שתקיפה, לפעמים אחרי אם אנחנו יש לנו מילה או אין לנו מילה לנהל את העניינים שלנו, הראש ועוד כתבו שצריך גם שבית המקדש יהיה בנוי, אבל ממילא אם היה רוב עם ישראל כאן, את המקדש היה בנוי. הרב רמק, גדול המקובלים, בדורו רבו של רבנו הארי, רבנו משה קורדבירו כותב, רוצה לדע שביום שיהיו 600 אלף יהודים בירושלים, מיד משיח בא ואת המקדש ייבנה. ולא הכוונה שעד שיהיה 600 אלף יבוא משיח, לא. הכוונה גם אם המשיח לא היה צריך לבוא, והיהודים יתעוררו לבוא ולבנות את ירושלים, ויהיו 600 אלף יהודים שם, כיוון שזה השראת שכינה, מיד את המקדש נבנה ומשיח בא. אז אם כן, צריך להבין מה הסוד הזה של הימים האלה שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, מפני שכל חבלי משיח, מה שאנחנו רואים מול פנינו היום, זה תוצאה של זה. האיומים של אומות העולם נגדנו, זה מראה שהשרים למעלה מעפרים בעפר נגדנו, זה דבר לא טבעי. למה לא טבעי? כי ככה מדרש אומר, מדרש אומר שלעתיד לבוא גם, בזמן שצריך לבוא משיח, יבוא הקדוש ברוך הוא ויקרא למיכאל שהוא שר ישראל. מה זה שר? לנו אין שר, כי אנחנו הקדוש ברוך הוא לקח אותנו אליו, כי חלק אדוני עמו יעקב חלק נחלתו. האומות העולם יש להם שרים. אז מה זה בעת ההיא יעמוד מיכאל שרכם? ככה פסוק אומר לדניאל, אלא הכוונה מריץ יושר, סניגור, סניגורם של ישראל. כמו אומרים במוצאי שבת, מיכאל שר ישראל, ידיהו מגבל, בואו נעים הגואל, קומו בחצי הלילה. אז הוא תפקיד שלו להזכיר זכויות שעם ישראל עושה. אז הוא יעמוד שם, ויבוא השטן, ויתחיל להגיד טענות, מה שיתאם טענות. כתוב שם, במדרש, ואתה שם, מיכאל שותק. כאילו לא יהיה לו מה לענות, והשטן מתחיל להזכיר עבירות. שעושים חס ושלום. מיד הקדוש ברוך הוא אומר לו, מיכאל, השטן מדבר ואתה שותק. מיכאל אין לו מה לענות, הוא לא יודע מה לענות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, פסוק, אני מדבר בצדקה רב להושיע. בזכות צדקה שישראל עושים, אני פודה אותם מהגלות. ומיד הקדוש ברוך הוא מתחיל אותם. ולכן ההפטרה שנקרא השבת בחומש דברים, שבת חזון, מסיירת בפסוק ציון במשפט יפדה, ושבע לצדקה. כלומר, גם אם חס ושלום אין בידי עם ישראל שום זכות, לא יישאר זכות, מספיק הזכות של הצדקה, נגלם. ציון במשפט יפדה ושבע לצדקה. אז אם כן, איך זה שמיכאל זה טוען את הטענות והשטן עומד מולו? הרי עליו השלום כותב דבר עוד יותר קשה, יותר חזקה. הוא אומר, הרי אם לא בריתי יום ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אם עם ישראל נאמר עכשיו יקומו מחר בבוקר ויחליטו, נמאס לנו די, אנחנו יש לנו יותר מדי צרות, אתה יודע מה? לא מתפללים שחרית מחר בבוקר, כולם, כל בתי הכנסת ינענו, לא יתפללו שחרית. העולם מיד מתבטל. עכשיו לא, אז מה יוצא? שכשאנחנו מתפללים, אנחנו מקבלים את העולם. לא רק אנחנו חיים. אנחנו חיים, נותנים לאחרים לחיות. גם אומות העולם קיימים. כל הבנקים והמדינות והימים והנהרות והחלליות והמטוסים וכל העולם כולו, עם כל הבריאות והכלכלה וכל מה שיש בעולם, הכל קיים בשביל שעם ישראל עוסקים בתורה, בשביל שעם ישראל מתפללים שלוש תפילות סבירות, שחרית, מנחה וערבית. ואם חס ושלום עם ישראל יעצרו, העולם נעצר במקום, הופך לתוהו ובוהו. אז אם כן, יאמר מיכאל, כמו אומר רבי נוערי, יאמר מיכאל לשטן, מה אתה מדבר על עם ישראל? אתה קיים בזכות עם ישראל. אומות העולם שהם, שאתה מסנגר עליהם ואתה כל היום מדבר לטובתם, הם חיים בזכותנו. כי אנחנו עם ישראל מקיימים את העולם. והגמרא לא אמרה, לעולם הרי אדם עצמו, מחצה עוונות, מחצה זכויות, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו לכף זכות, עשה עבירה אחת, הכריע עצמו לכף חובה. משירה הגמרא ואומרת, העולם הרי אדם את העולם כולו, מחצה עוונות, מחצה זכויות, ואם עשה מצווה אחת, הכריע אשריו, שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות, עשה עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה. אז אם כן יוצא שזה חלק מחבלי משיח. ועוד מה זה חבלי משיח? תדעו רבותיי, כל הצרות שיש בכלל ובפרט, זה שאנחנו כאילו הארץ הקטנה שלנו, המדינה לא יכולה לנווט את העניינים כמו שהיא צריכה לנווט. זה שאין לנו שלום, שלום פירושו שקט, לא שלום שחילופי של גרירים, וזה הם קוראים שלום, לא. שלום פירושו ושכבתם באין מחריד, ונתתי שלום בארץ. שלום זה בריאות, שלום זה שלמות, שלום זה שלום בבית, שלום זה שלום בעיר, שלום במדינה, שלום בין האזרחים, שלום בין התושבים, שאין שטן, אין פגערה, אין פרץ ואין יוצאת ואין צרכה בחומותינו. הרמב"ם אומר אפילו זה שהחיות טורפות, או אפילו החיות אוכלות אלו את אלו, זה סימן שעדיין אין שלום בעולם. כי ברגע שיש שלום בעולם, מה כתוב שם? כתוב, וגר זאב עם כרס, וקדים על עיר בת, ושעשה יונק על חור פטן, ואתה מה זה פטן? נחש פטן. תעשה איתו יונק, יונק משדה עמו, מפסיק משחק איתו. ועל מאורת צפעוני, גמול ידו הדם. לא יראו ולא יסחיתו בכל הר קודשי. זה עדיין לא יתקיים, כל זה צריך להתקיים בזמן שבוא משיח. כי זה לא יתקיים, זה חבלי משיח. גם כל הצרות שיש לנו היום, זה חבלי משיח. זה שיש רציחות, זה שיש צרות, זה שיש חולאים, זה שיש עניים, זה שיש מסכנים, כל זה בכלל חבלי משיח. וכל זה תוצאה של חורבן בית המקדש. נמצא שיום תשעה באב, זה לא יום רק על אותו דבר של בית המקדש שלא נבנה, או שנחרב אי פעם. אז מה יש לנו היום בתי כנסת? לא שחלילה, זה מקדש זה דבר גדול. אבל יש בתי כנסת, והנביא יחזקאל אומר, והיה להם למקדש מעט. איפה למדנו שבית הכנסת יש בו קדושה של בית מקדש? יחזקאל הנביא, והיה להם למקדש מעט. זאת ועוד, יש בזוהר בחוקותיי משהו מדהים מאוד שם כתוב, דבר פלא פלאים. בפרשת בחוקותיי, שם התורה אומרת, בחוקותיי תדחו, ותגש בחביתם, בארץ ילובה, אומר שם הזוהר דע, שביום שנחרב בית המקדש, התרסקו אבנה והתפזרו בכל מקום. ובכל מקום שנפנה שם אבן מבית המקדש, שם עתיד להיבנות בית הכנסת. נמצא שכל בתי הכנסת, של היהודים בעולם שמתפללים שם, יש שם אבן קטנה, יכול להיות שפה אבן יותר גדולה נפלה, אני לא יודע. אבל כל מקום שנפלה שם אבן מבית המקדש, נבנה שם בית הכנסת. וזה פירוש הגמרא, שהגמרא אומרת, עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיקמו בארץ ישראל. והמפרשים שם אומרים, לאו דווקא בבל. אלא גם מה, באמריקה יש גם בתי כנסת גדולים. בלונדון, לא הייתי שם אף פעם, לא רשם ולא רוצה להיות שם. אבל בכל שאר המדינות באירופה, באסיה, יש בתי כנסת ענקיים, אתה יכול למצוא, של אלפי איש. אז זה לא רק בבבל, אלא הכוונה שבחוץ לארץ. האלה שנמצאים בגלות. אז בתי הכנסת שם יש השראת שכינה. ואיפה יש לנו ראייה גם שזה בעין ארץ ישראל, זו כבר המורשת רבי יוחנן עליו השלום, היה ראש הרבנים פה בארץ ישראל, אחרי בית שני, אחרי חורבן בית שני. הוא היה תלמיד של רבנו הקדוש. ויום אחד הגיעו אנשים מבבל לפה, כי היו כל הזמן נוסעים, מאחד לאתם ומאתם לאתם, כמו עולה, רבים חסידה, ועוד היו כמה חכמים שהיו נוסעים, מדברים בגמרא, הולכים, עולה, קראו לו עולה, כל הזמן היה עולה, היה מחדש את העשרה שלו כל שנה. אז היה קראו לו עולה. היה עולה מתבבל לארץ ישראל, וחוזר אותם, ואומר הנבות, מעטיף משם, מעטיף פה. אתה כבר לא ידעת רוב הזמן שלו איפה הוא היה, שם או פה. וכן, כי אתה רבי כך אמר, שלדרה. אז הגיעו אצל רבי יוחנן, ואמרו לו, איכה שבה בבבל. יש זקנים בבבל. זקנים הכוונה זה אחרי 70. 80, 80 פלוס. אמר, איך יכול להיות? אמרו לו, למה? מה יש בבבל? מה, צריכים למות שם הצעירים? אומר להם, כתוב הפסוק, למען יקבו אם נכן, אם נכן, נכן, איפה? על האדמה, שנשבע אדוני לעבוד לכם, לתת להם. אז איפה היו? איפה יש עריכות ימים? עריכות ימים יש בארץ ישראל. אז איך יכול להיות? אומר רבי יוחנן, עצמו, אבל לא יכול להיות. הוא עצמו יריך ימים, הרבה, יושבים ממאה שנה, היה לו גבות ארוכות, והגמרא בבקמה אומר. אבל הוא אומר, איך יכול להיות? ענו לו, כיוון דאמרי, משקלה או משכה בבית נשתה, שמקדימים באים בבוקר, לשמור את הבוקר לבית הכנסת, ומאחרים לצאת בלילה, מאוחר חוזרים הביתה. היינו הוא דעניה והוא, זה הדבר שגרם להם להאריך ימים. אז המעשה, וגם רב פנים יפות, ועוד שואלים, מה הקשר, אז מה בית הכנסת? איפה כתוב שבית הכנסת מאריך ימים? אומר לו, זאת צריך לדעת גמרא אחרת. כיוון שהגמרא אומרת שבתי הכנסיות שבחוץ לארץ זה דינם כדין ארץ ישראל, שם יש הבירה של ארץ ישראל, אז כל שכן בית הכנסת בארץ ישראל, איזה זכות, אנחנו עכשיו פה, זכותכם, אני פה איתכם, ככה הייתי צריך להיות בבית, עכשיו אני מלא איתכם בבית הכנסת פה, איזו זכות גדולה. אז כיוון שיושבים בבית הכנסת, זה ארץ ישראל. אז אלה יושבים שם כל היום, ועוד מעריכים את הזמן, אז זה יריך להם את אמת. זה נחשב ארץ ישראל, זה החידוש. זה החידוש שזה נחשב ארץ ישראל. שאומרים שבפרנק, הבית הכנסת על תנאי שנקרא, בנו אותו מראש על תנאי שכאשר יבוא משיח, יפרקו אותו ויקחו אותו לירושלים. אבל האמת לא צריך לפרק, זה הכל נוסע אוטומט. הקדוש ברוך הוא שולח חללים, כך מובא במדרש, ולוקח את כל בתי הכנסת, בתי המדרש שבחוץ לארץ, עם כל היהודים שעליהם, מביא אותם לארץ ישראל. אז זה לא אומר הנביא ישעיה, מי אלך עב תעופנה וחיונים לרבותיהם. אומר הנביא ישעיה, אני רואה עננים עב, עב זה ענן כבד, הנה אנוכי בא אליך ועב ענן. אז הוא אוהב מאוד, זה כמו מטוס שהוא ענן, נכנסים שם כולם, מגיע ללונדון, שואל את זה, לא שואל אותם, רוצים לא רוצים, כולם מגיע לצופק, לאוהיו, אחר כך הוא הולך לקנדה שם, וכל המדינות שם, כל הערים, ובאסיה, איפה שיש יהודים, שואב אותם, מביא אותם לירושלים. שאת אומרת, מקום לכולם, כלומר, מסרת דורי המטרה, דפי עניין אומרת, שעתיד הקדוש ברוך הוא לבנות בירושלים 3,000 מגדלים, 3,000, וכמה כל מגדל? 12 מיל, 12 קילומטר גובה. שאת אומרת, אוי, יפה, 12 קילומטר גובה. סותר לך שאני סעתי ואתה ואתם, אנחנו צריכים לגור שם בקילומטר עשירי, נגיד לא, 12 עשירי, אנחנו מתפשרים גם, אבל איך נעלה לשם? מה יהיה בשבת? איך אנחנו נרד ונעלה מעלית שבת? היום עושה לנו פלפולים, מותר, אסור, בעלייה מותר, בילידה, כל אחד אומר כך, מה נעשה? מה שואלת את זה? מה אומרת שאלת אומר שעולים שם בצער? אומרת לא, עושה להם כנפיים והם עולים ונכנסים ישר דרך המרפסות שנאמר מאל לך עם תעופנה, הנביא אומר את זה לחיונים אל הרובותיהם. שמעת, יש לי עונה מעלית? לא, היא לא משלמת אפילו למס ועד בית, כלום. גרה אשתי עונה בגג, אף פעם לא שמעתי שהלכה לבעד הבית לשלם, אז היא לא משלמת. היא טסה ישר ונכנסת לקן שלה, כך אנחנו. שיבנה את המקדש, אז אנחנו נתגורר, כל היהודים שיבואו, יתגוררו בירושלים עיר הקודש, בירושלים עתידה להתפשט עד שערי דמשק, 3,000 מגדלים. רק לא כתוב כמה יחידות דיור יש, אז עד שאלה יתנענעו עוד 5 שנים יוציאו לפה את התוכניות שלהם. מי הקדוש ברוך הוא מחכה מהם? הולכו לפה מפה אתם. יש לי משלי. ואיפה יש לנו רעיה שזה כך? יש בנביא, לעשר מובא, המשיח סתכנו. רק כמו מועדיו 7 רועים ו8 נסיכי אדם. איך אומר הפסוק? שאם המשיח יבואו 7 מנהיגים ו8 נסיכים, שהם אנשים חשובים. שואלת הגמרא מי הם? אז הגמרא שם מתארת 7 רועים, אומרת אברהם אבינו, יעקב אבינו, את יצחק דירגו, כי הוא הולך לעשות שם חשבון עם הקדוש ברוך הוא. אברהם, יעקב, משה, זה היה רועה של ישראל. אחר כך יש לך את דוד המלך, אליהו הנביא, גם כן היה רועה של ישראל, והמשיח. ואחר כך במשיח ונוסף גם איתם, השמונה נסיכי אדם, כמו שם מתארת, אדם הראשון, שמתושלח, דוד המלך, יודע, יש שם רשימה ארוכה. אני עכשיו שם שואל, למה דווקא אלה, ולמה צריך 7 רועים ושמונה נסיכי אדם? וגם הבבנאל, אותם מילים שהוא כותב בספרו נר ישראל, יש עוד ספר שלם, כדאי מאוד לקרוא את זה. יש בזה הרבה, מדבר על, מתאר מה זה הגלות ומה זה הגאולה שאנחנו מחכים לה. מה יהיה אחרי שיבוא משיח? ואיך יהיה את המקדש? ואיך יהיו התנאים אז? הכל. ומביט. הכל מובאות מדברי חז"ל, מהפסוקים. אז הוא אומר, אתה יודע מה הם ה-15 איש האלה? הם יהיו שרים בממשלת המשיח. תאר לך שאדם הראשון יהיה שר השיכון, ומתושלח יהיה שר התחבורה, ואני יודע מה, ויש לך שם את משה רבנו, זה שר התורה, הוא מלמד אותנו תורה. הם כולם, אלה יהיו שרים בממשלת המשיח, שיהיו יועצים למלך המשיח, איך פותרים את כל שאר העניינים. אז תאר לך כבר מה יהיה אז, שזה עולם אחר. מה אני רוצה? שכל עוד זה בית המקדש לא נבנה, אנחנו חסרים מכל השקט הזה. ויש לנו את דברי הרב שלט מוסר, לא רבי אליהו היתמרי, רבי אליהו הכהן מאזמיר, חי לפני 300 וכמה שנים, מאזמיר בטורקיה. הוא חיבר למעלה מ-30 ספר, על התורה לבד יש לו 7 פירושים, 7 חיבורים. ויש לו בהלכות, יש לו בכל, על מעשה הצדקה, ספר מעשה הצדקה, 2 פרחים, רק עניינים של צדקה, עניינים של צדקה במעלה שלה. המון ספרים, ומעניין, התפרסם רק בשם ספר אחד, ספר מוסר. ספרו המוסרי, שהוא שווה לכל נפש, שם הוא ספר מוסר. אתה יודע מה הוא כותב שם? הוא כותב כמה אנחנו צריכים להתפלל ולבקש על בניין בית המקדש. למה? הוא אומר, תדע, שכל החולים שכעת נמצאים על ארץ דווי וסובלים מחלות, ביום שיבוא משיח כולם יתרפאו. מביא פסוקים. כל החולים מצאתם להתרפאות. מה יוצא? שכל עוד שעולה לנהל את המקדש, עדיין יש מחלות בעולם. אחר כך, סעיף ב', כל העקרות עתידות להתפקד ביום שיבוא משיח. ואיך הוא למד? מה הוא אומר? מה כתוב? לא תהיה לשקד על העקרה בארצך את מספר ימיך המלא. מה הקשר בין תחילת הפסוק לסופו? זה פרשת משפטים. לא תהיה משקדה על העקרה. משקדה זה אמא חס ושלום שמשקדת בנים, קוברת את בניה חס ושלום, והעקרה שלא הביאה בנים. את מספר ימיך המלא, עכשיו ניתן לך חיים ארוכים, אבל כאן דיברת על הילדים שלי. אז המדרש אומר ככה, כמה ימים בשבוע יש שבעה? היו 6 עקרות נשים בעולם. העקרה הראשונה זו שרה אימנו, הייתה עקרה. ותהי שרה העקרה מלבדת. השנייה רבקה, כי העקרה היא, ויעתר לו השם את הרבקה אשתו. השלישית הייתה רחל אימנו, ורחל עקרה. הייתה עקרה. אז אלה 3 מהאימהות, היו עקרות. שאומרים גם לאה, אבל לאה כתוב מיד ויפתח את רחמה. מיד אחרי שנה היא הרתה. אז אלה 3 עקרות. אחר כך חנה הנביאה הייתה עקרה. האמו של שמשון, צלפונית, היא הייתה עקרה, מסכנה, מנוח. היה לו אישה, הייתה אישה צדקת, והיא לא ילדה. עד שנראה אליה מלאך השם, מסבותה למיה את יולדת, וזיר אלוהים היה ילד מן הבית. אז כמה נהיה לנו? 5. השישית זו האישה הצדקת, שונמית, של אישה הגיעה לשונם. ושאר האישה, אז הוא שואל מה יש לעשות לך, יש לדבר לך אל המלך או לשר הצבא, ותאמר בתוך עמי אנוכי יושבת. אז גחזי אומר לו, ואין לה ולד, היא עקרה ואין לה ולד. מיד קרא לה לשונמית ואמר לה אלישע, למועד הזה את חובקת בן, את מי ילדה? את חבקוק הנביא. הוא אמר לה חובקת, בשום חיבוק, אבל בגלל שאמר לה את, כך אומר לזוהר, אז לא היה לו חיים משלו, וחיים שלו קצרים, 2 בקושי חי, בהתחלה, וימצא ויאמר אל אביו ראשי ראשי, וכאן הנער נשאהו אל אמו, לקח אותו לאמא שלו, והיא רצה לאיש האלוהים, לאלישע, אל תחזב במשפחתך, וזה, ואז הוא הלך גהר על הנער, ויזורר על הנער 7 פעמים, אז משך לו נשמה חדשה. האמת הגאון רבי יוסף חיים שואל שם שאלה מאוד מעניינת, איך יכול להיות כתוב וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וידיו על ידיו? אומר, תגיד לי, תינוק בגיל 2, אפילו פחות מ-2, לא היה 1.5 בקושי, הוא צריך לדבר עליך. אדם מבוגר כמו אישה שאז היה בין 50-50 פלוס, שימו אותו על תינוק, איך יהיה פיו על פיו, בידם על ידם, בידם על ידם, זה לא תואם הגודל של הגוף. אומר אלא אלישע לקח מוסר והיה בוכה באותה שעה. אמר אבא של השמיים, התינוק הזה הפה שלו לא הוציא שום כללה, לא הוציא שום שקר, לא אמר שום דבר נרמה. אני מבוגר, אני יכול להיות שחטאתי אי פעם והוצאתי מפי איזה דבר לא טוב, אני חוזר משווה, אם אותו לקחת אז מה איתי צריך לבכות? אז צריכים פשוט להרהר תשובה. אבל התינוק הזה לא יוצא לרע, הוא לא מבין מה זה מראות אסורות, הוא לא יודע מה זה להנות מדברים שאסור להנות מהם, הוא לא מבין כלום עדיין. אז אני העיניים שלי מה איתם? אחר כך ידיו של התינוק, הילד הזה לא לקח גזל, לא מעל בתפקיד של הבעל הבית שלו, שכר שכיר או השכיר חס ושלום לא עובד כמו שצריך. ומה? אז כשחזר בתשובה אל אישה, כמו שהוא נביא השם, ודאי קדוש, אבל הוא עומד תשובה ועומד חלחלה ובחר וצעק לפני השם יתברך, גרם לו שיחיה. אז לכן נקרא חבקוק, שני חיבוקים, חיבוק אחד של אמו, וכיוון שהיא אישה לא יכלה לתת לו חיים משנה, אז החיים היו קצרים, עד שבא אל אישה ומשך לו נשמה מאצלו על ידי התשובה שהוא עשה והפעולה הנועזת הזאת של הרהורי תשובה, שכולם הזדעזעו מאיש האלוהים גדול ישראל, ככה מדבר מה אנחנו נעשה אם בארזים נפלה של הלד, מה יעשו איזה בקיר? מיד חי המער. אז אלה יש אפורים, אומר אז אלה ששת ימי החול כנגדם יש שש נשים. מה? שש נשים, כל בסדר. נשאר השבת, מה כנגד השבת? זה השכינה הקדושה, עליה אמר ומי עקרה לא ילדה, השכינה כביכול כעת עקרה, איפה מבליב בליה, לא כך אנחנו אומרים בתשעה באב, החיים השבת עבדי ציור ותעיר העבדה כאישה עקרה, בליב בליה היא יושבת, כאישה חפוי כאישה עקרה, ציון במרת תבכה וירושלים תיתן קולה. עד מתי אנחנו בגלות הזאת? אז זו ההכרה שהיא צועקת, זו שבת. לא תהיה משקלה מהכרה מהצפה את מספר ימיך המלא. ויש לנו ראיה לזה, מה שהגמרא מספרת, שירמיה הנביא כשנחרב בית המקדש, אז הוא יצא והיה הולך בדרך ובוכה, ויצא מירושלים והיה רואה את חורבות ירושלים, מלטף את אבני בית המקדש ובוכה עליהם, והולך לחומות, בסוף הגיע לחומה של ירושלים בחוץ, וראה איזו אישה אחת לבושה קרעים ומרוטת שיער וכל הפנים שלה מלאות שריטות, ומייללת וזועקת זעקות נוראות, שומו שומן, אי אפשר לשמוע אותה, ובוכה 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 ומבררת בבכי נורא. ושומע אותה ירמיה ונחרד, בחיים הוא לא שמע אישה ככה צורחת וגם בוכה חצי שעה, שעה, והיא לא מסיימת, ועוד יותר הולכת להתגברת עוד. ניגש אליה ירמיה הנביא ואמר לה, סליחה שאני מפריע לך גברת, אבל מה את בוכה? אמר לו, איך הוא יבקש? שבעה בנים היו לה ואת כולם הרג האויב, כולם, לא נשאר לה בן אחד, ובעלי עזב אותי לפני כן והלך לו למדינת הים ואני לא מוצאת אותו, אין לי בעל, ועכשיו גם בנים אין לי, אז אין לי מי שינחם אותי, אני בודדת, אני שקולה וגלמודה. מה ינחם אותה ירמיה? מה יגיד לה אישה כזאת? אמר לה ירמיה, כלום, את יותר כואבת מאימא ציון, האימא שלנו ציון זו השכינה הקדושה שהיא על הציון ששמן שואלים מלכו בו, השכינה הקדושה נמצאת איתנו בגלות, גם כן הבנים שלה מתו, הרגו בהם האויבים, לקחו אותם בגלות, והקדוש ברוך הוא שהוא נקרא כביכול בעלה של השכינה, כי היחס שלו איתנו זה כמו חתן עם כלה, מקדש עמו ישראל על ידי חיפה וקידושים, הסתלק ועלה למעלה ועזב אותנו כביכול, ואנחנו לבדנו, ואנחנו צועקים למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים. אז הקדוש ברוך הוא עזב אותנו. את יותר ממנה? טוב, מי הראשון פונה לירמיה ואומרת לו, ירמיה ירמיה, אני אמא ציון, אני לא אישה, אני השכינה בעצמה, אני מדברת אליך. ובחר איתה יחד. אז הנה רואים שהשכינה נמשלה לאיזו אישה עקרה, לאישה שלא עלינו איבדה את בניה, והיא מחכה לנחמה. מחכה מתי אנחנו נגאל, והיא תגאל יחד איתנו. טוב, מזה זוהר הקדוש כתוב על הפסוק, בונה ירושלים אדוני, יחי ישראל יכנס. אומר הפסוק לא מובן. הרי מה, אתה שמעת בן אדם בונה או מישהו בונה עיר שלמה והיא ריקה? איך זה יכול להיות? כי כתוב בונה ירושלים השם, ועכשיו את ירושלים העתידה הוא בונה אותה. ולא נשכח שהבניין שלה לעתיד זה בכלל רחוק מהשכל ומהתיאור שלנו. תראה מה שהוא אומר, אני אסוערה, תקח אחד הפסוקים בישעיה, אני אסוערה למוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך הבנייך. מה זה פוך? לא סמיכת פוך, אחד אמר לי זה סמיכת פוך, מה זה מדבר? פוך זה אבן נופך, כך ראשי שם במקום אומר. נופך, היה בחושן, היה עודן, פצדה וברקת. הטור השני, נופך, ספיר ויעלו, למה קראו לו נופך? אתה תראה את האבן, ראית אותה פעם? חבל שלא הבאת לראות אותך. זה אבן כזו קטנה, כמו חרוז שיש בזה, והוא בצבע לא בן בצד, כך כותב הרבה מובן. והיום יש את האבן הזאת. ואתה רואה אותה, אתה רואה דמות הפוכה. עכשיו, מה זה היה? זה היה אבן של יהודה, והיה יוצא למלחמה, וכל החיילים שלו תולים את האבנים האלה עליהם, כסגולה, והאויב בא ממול, ויפול רוכבו אחור. ואז הוא נוסע ברוורס, ולא זה, הוא שם קדימה בטנק, הטנק עושה רוורס. אז זה נופך. שמעת את זה חכם? אז זה היה נופך, בפוך אבנייך. וישתי כל היסודות של הבתים בספירית. אחר כך ישנתיך את כל שמשותייך. ושעריך לעבני אקדח. אקדח זה איזה אבן יקרה מאוד. אחר כך גנגו את זה, עשו מזה אקדחים. אבל זה במקור, זה אבן יקרה מאוד. וכל גבולך לאבני חפץ. והגמרא אומרת שרבי יוחנן פעם היה דורש את הפסוקים האלה, והנה היה איזה תלמיד אחד אמר, מה שער של ירושלים, אבנים? כמה גודל השערים? אמר לו רבי יוחנן, 30 עמות, 15 מטר, גודל של שער. מה? אמר לו, יש אבן יקרה ב-15 מטר? השתה, בצו התיור, בתרנגולת לא מצאנו אבן יקרה כזאת. אולי, אולי אצל מלכה בריטניה זו החרפה, אני קצת קרה, מכיר אותה, זהו, מהארמון של המלכה שמה, יש לה אומרים, את היהלום הכי גדול בעולם, בגודל בצה, לא יודע איזה בצה, אולי בצת יונה, או בצה של קינה, אני לא יודע, זה בצה היא מתכוונת. אבל הוא אומר לו, עכשיו כבצת תרנגולת אני לא מוצא, אתה אומר לי, יש אבנים כאלה? לימים נסע אותו תלמיד בים וטבעה ספינתו בים, והוא טבע בתוך המים והנה לה מצא כמה איזה מחילה מתחת למים, איזה מנהרה כזאת. הוא נכנס למנהרות וראה שם חוצבים בים אבנים גדולות של ספיר, נופך, ספיר, יהלום. מה? הוא שואל מה זה? אמרו לו, מה זה מה זה? זה פה מלאכים, חביבי, מה אתה נכנעת לפה? איך נכנעת לכאן? זה שטח סטרילי, סגור. אבל אני לא יודע, אני טבעתי בים ואני הגעתי לפה. אמרו לו, אנחנו חוזרים אבנים. אמרו לו, מה האבנים האלה? אמרו לו, אנחנו מכינים את האבנים של ירושלים. זה היה לפני 1600 שנה. אז אחרי זה, ביקש מהם, אמר, אני למדתי אצל הרב שלי ולא האמנתי, עכשיו ראיתי. אז בבקשה תצילו אותי, מצאו לו איזה דרך, יש להם דרך, הוציאו אותו החוצה, שמו אותו פחות. חזר לרבי יוחנן, היה רבי יוחנן דורש בית המדרש, השק את ידיו ואת רגליו, אמר לו, נהיה לך לדרוש, מה שאמרת אני ראיתי בעיניים. הוא אומנם כעס עליו, שהוא לא האמין עד שהוא ראה, אבל איך שיהיה, הוא אומר לו כך. רק שלא יהיה כמו לב הסדר או מה, על מה כסוף. אז הוא אומר, עכשיו איפה היינו עם האבנים של בית המקדש? אז הנה עקרות נפקדות. אחר כך יש כל הנקים, אומר כל העברים, התפקח מעיניהם שנעלם, העברים מבינו לראות. החרשים יחזרו לשמוע, ולא רק חרשים, מי שכבד שמיעה, יהיה לו שמיעה מלאה. כמה זה אומרים? 12, 12. ויש מספרים, זה כל אחד יש את המספרים שלו. אז ישמעו. וכל הנכים יחזרו כולם לגופם. והמדרש שואל, רגע, רגע, עכשיו מי שמת והיה נכה, נגיד היה קטוע יד, קטוע רגל, איך יקום בתחיית המתים? שמעו מה המדרש אומר. יקום כמו שקברו אותו. למה? אם הוא יקום חדש, יגידו זה לא זה, מישהו אחר, זה כפיל שלו. אז הוא יקום כמו שהיה בשעת המיטה שלו, לא עליכם. קטוע עבר, חסר עין, חסר אוזן, חסר איזה עבר, לא עליכם. יקום כמו שקברו אותו, ואחרי זה יתרפא, כמו שהיה בזמן מעמד הר סיני. אבל הגמרא אומרת שבמעמד הר סיני שעבדו ישראל, חציים היו נכים. כי עבדו בעבודה קשה וחומר בלבנים, כל עבודה בשדה ואצל פרעות, אז כל הזמן הם נופלים עליהם לבנים, והיו בונים את ערי המסכנות, אז אחד היה חסר יד, חסר רגל, עברים, פסחים, מה לא? וכולם התרפאו. פרעים, וכל העם רואים את הקולות. ראו. ואחרי זה שמעו נעשה ונשמע. ואחר כך עמדו והתייצרו בתחתית ההר. איך אפשר לעמוד? היה להם רגליים, לא היה אז פרוטזות. ממצרים יודעים לעשות פרוטזות? שום דבר לא יודעים. נעליים הם זרקו בסיני ובחו. אז הם יודעים לעשות את זה. אז האמת ייצור, כל האיברים היו שלמים בהר סיני. במעמד הזה שיבוא משיח תזכנו, בוודאי ובוודאי שכל ישראל יהיו שלמים. אומר הרב, עליו השלום, בעל שבט מוסר, מניקן, תבין שאם אני לא חוזר בתשובה, אני בגללי אנשים סובלים. אני מעריך את הסבל של כל העולם. למה? כי אם אני מתקן את מעשיי וחוזר בתשובה, משיח יבוא, וכשיבוא משיח, אז תאר לך שכל העברים יראו, וכל החרשים ישמעו, וכל החולים יתרפאו, וכל העקרות יפקדו. ולא רק זה, אומר כל המתים מאדם הראשון, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, כל הצדיקים, האבות הקדושים, ככה אחר כך תנאים, תנאים, אמוראים, סבא שלי, סבא שלך, אבותינו, כולם ששכם שוכני עפר, הם מחכים. מתי יגאל אותם הקדוש ברוך הוא, קיים אמונתו לשני עפר? אומר, אז הם מחכים לנו. לכן כמה אדם צריך להוריד דמעות, אומר ביום תשעה באב, ולבכות על החורבן הנורא הזה, חורבן בית המקדש, עוד פעם באה עוד שנה ועוד פעם מגיע תשעה באב. עד מתי יום זה לעומתך, כך אמר הפייט שם בקינה, עד מתי השם יום זה לעומתך, במה תריילין עדתך, מה יהיה הסוף, מתי תגאל אותנו, מתי תשיב אותנו את שכינתך לציון? זה השאלה. היה עליו השלום הרב החוזן מלובלין, הוא נפטר ביום תשעה באב. רבי יעקב יצחק מלובלין, למה קראו לו החוזה? הוא היה שומר על העיניים שלו והיה רואה למרחוק כל דבר שהיה, זה היה יודע. סיפרו עליו שכשהיה בגיל שבע היה לומד בתלמוד תורה. הוא אומר, מגיל קטן, שלוש, ארבע, היה שומר על העיניים. ולא רק לא מסתכל במראות אסורות, אפילו יש שני שעון או איזה כלי, לא רוצה לראות. שלא יבוא לידי קנאה או איזה מה, מה אכפת לי מה שיש לו? שזה בית יחל עוד, מה נסתכל שם? הגמרא אומרת, אסור לאדם לעבור על שדה חברו כשהיא עומדת בכמותיה. למשל, מישהו זרע שדה, ועכשיו הגיע עונת הקציר, וכל השדה מלאה כמה, אני מסתכל, יש יופי, כמה זה שיבולים, וגובה בן אדם, לראות שדים, איזה עשרות דונמים כולם כך, אתה עושה עין הרע. אסור לו לאדם, ראית, אתה תוריד את העיניים ותמשיך הרע. רואה, כמו שהגמרא מספרת בכתובות, שארץ ישראל שם בסוף כתובות, הגמרא מתארת את מעלת ארץ ישראל, מה זה ארץ זבת חלב ודבש. שם הגמרא מתארת שפעם אחת היו יושבים חכמים בתוך איזה שדה, ולידם היה שם כרם של הנביא. ופתאום חכם אחד מסתכל, והוא רואה בפנים איזה משקולות של הנביא. נכנס, ראה, התחיל לצעוק. הוא אומר, אדוני, שור, נכנס לך לכרם, להרוס לך את הכרם. כי כרם זה עץ, מאוד עדינה. מה זה הגחל? אשתך, כי גחל קוריה שברירית ורגישה מאוד. צועק. לא בעל הבית, תפס אותו, ממש. תעשה ממש. מה שור יש? זה לא שור. זה אשכול ענבים בגודל של שור. שתוק, אל תעשה ממש, שלא יהיה נראה. זה אשכול ענבים, היה בגודל של שור, הוא בחוק חשב שזה שור. כמונה אומרת ששנה אחרי זה, היה עוד פעם, אז בוא נחמי ללמוד, ונראה איזה צעיר אחד נשמע שם שיעור, תוך כדי הזה גמרו את הלימוד, ולמודה באמצע, בהפסקה, עכשיו לאכול, עכשיו לשתוק, טוב, מסתכל, ולו, יש עקד שם. אבל הוא בואי נה, בואי נה, בואי נה, צא מפה מהר. חבר שכב, שבוע השנה שעברה היה פה, היה שור, עשה עין הרע, ירד לעגל. עכשיו זה גם לא ישאר אפילו תרנגול. לך מפה, תחילה. אז הייתה ארץ ישראל. ארץ זה בעל חלב ובש. ככה הייתה מציאת פירותיה. אז הוא עליו השלום, ראה רב יעקב את יצחק מלובלין, לא משתקל שלו. כדי לא לפגוע ולא לעשות עין הרע. אפילו שהאדם אם יש לו דרך טוב, לא זאת אי אפשר לדעת. מתפעל מאיזה דבר, יכול לגרום נזק. לא צריך להאמין בזה יותר מדי, לא להקפיד, אבל מצד שני לא להקצין לצד שני. קיצור, היה יוצא בהפסקה, והיה לי אדם בית מטבחיים, והיו באים לשוק, הסוחרים מביאים איתם עגלים, כבשים, שברים, לשחוט. אז אני בעיה, אתה שוחט, אתה לא יודע מה יוצא אחר כך. אתה צטרף, יוצא חלק, יש מסמרים בתוך הבטן, נקובת הקרס, הריאות, מלא בעיות יש. היום יותר מ-50% מהעגלים והפרות יוצאות טרפה. אתה מוצא סלחות וצרות צלורות, לא רק רירים, אלא סלחות ממש. אז מה עושים? אז הוא עליו השלום, עליו יעקב יצחק מלובלין, היה כבר גדל, נהיה בן 9 בן 10, היה מסתכל על העגל, על העין שלו, אומר, זה העגל חלק. אל העגל הזה תריך, תמתו. היו מחכים לראות את החברים שלו, שחתים את העגל, באמת, מה שהוא אמר חלק, יצא חלק, מה שאמר תריך, היה מסתכל לו בעיניים, אני יודע. עד יום אחד, איזה אחד הסוחרים שם, שמע, קלטתי את הילד הזה שמדבר כך. בגלל שאלה, אמרו לו, ילד, תעשה טובה, אני רוצה לקנות ממון, התורה חסה על ממונם של ישראל, אתה יודע שהם רוצים איזה משהו, יודעים להגיד דרשות, כמו שצריך. וזה, תעשה לי טובה, אמרו לו, את זה תיקח, את זה תיקח, את זה תיקח, את זה טוב. והנה, היום אמרו את הרגל הזה, זה קנה איזה 10 עגלים, כולם יצאו חלקים. והסוחר השתגע, איך זה יכול להיות? ונשאר לו, אז בא לי הבררה, וזה לקח את הטובים. איך יצא? איך יצא לך היום? הכל יצא חלק. זה בדרך כלל יוצא 50-50, 60-40, לפעמים יוצא גם 80% תריך. רק 20% חלק, יש לנו דעת. עד שבסוף הוא גילה, הוא הרב יעקב יצחק הילד. בצעק עליו, אז הוא השתיק. אמר לו, אתה מפסיד אותי עכשיו. השתיק. עכשיו הוא היה כזה. יום אחד סופר עליו, הוא יושב בבית המדרש, לומד אצל הרב, אצל רבו, והנה בא לו ידיעה שאביו נפטר. אביו נפטר. טוב, אביו נפטר, אמר, אז טוב, להלוויה אני לא יכול לזה, כי זה היה, אביו היה גם במדינה רחוקה. אוקראינה, זה רוסיה, אני יודע, יש מחכים ביניהם כמה ימים. אז הוא כישב שבעה, סיים את השבעה, ביקש מרבו רשות ולכת ל-30. נכון, תעלות למצבה של אבא, ולשבת איתם, ולראות את האחים שלו, פגוש אותם, ולא שם לך שלו. הוא הלך לסלושים, הלך לבית, אז מה היה לאבא שלו? גם החפצים. הבית זה חדר אחד, זה האישה, אמא צריכה לגוף שם. לפי ההלכה, היא צריכה להתגורם. זה לא, גם הם מגורים. כך כתוב, כתובה. אל תהיה יד רבי ביתי כל ימי מגר אבנותייך, עד תנסרים לגברה אחרה. זאת אומרת, אם היא מתחתנת עם גבר אחר, היא מפסידה את הדירה. אם היא נשארת ככה כמו שהיא, כל ימי אלמנותה, אפילו שהיא אישה שנייה, שלישית, לא משנה מה, הוא לקח אותה, המגורים עליו. זה היה הכל לטובת האישה, טובה עד הסוף. טוב, אני לא הבית, אז את תפילין, האח הגדול אמר, אני רוצה את התפילין, אני אקח לבריאות, אז אני לקח את הסידורים, והוא נשאר ואומר, שם השעון, שעון קיר, לקח את השעון קיר. היה שעון אז, שני מתי לשנה, התחילו השעונים הראשונים בעולם, ושעון זה לא סתם שעון, יש לו שרשראות, משקולות, ראית פעם שעונים של פעם? לקחת אותך, נראות לך. אתה מושך את השרשרת, המשקולת עולה. ואז היא יורדת לאט לאט, לוקח לה שבוע מלמעלה עד למטה, ואחר כך עוד פעם אתה מושך, וככה היו ממדעים את השעון. עכשיו יש שתי משקולות, אחד סובב את המחוקים, השני משמיע צלצולים. עכשיו יש שעון שמצלצל כל שעה, ויש שעון למהדרים, מן המהדרים גם כל חצי שעה משמיע איזה גרן, חצי גרן כזה. טוב, אז הוא לקח את השעון הזה איתו, ואמר להם תודה, וחזר לעירון. חזר לעירון, היה חורף, הגיע החורף, ועכשיו מה עושים? נשאר באכסניה, היה שם איזה אכסניה בדרך, עכשיו זה כמה, שבועיים שלושה נסיעה. עכשיו במקום שבועיים שלושה, התארך לחודשיים שלושה. למה? פתאום בא גשם ושלג וסערות שלא היה כמה שנים כך. והעקרונים לא יכולים לנסוע, אין יוצא ואין בא. ושלג בגובה של 2-3 מטר, והכל קרח, אף אחד לא מעיז להוציא את האף שלו החוצה. נשארו שם בתוך האכסניה, ושם בעל הבית התחיל לעשות אוכל בקיצור. לא היה בשר, חברו לדג מלוח, הוציא את הקונסרבים, הוציא את הארבה, שחום מוסר אוכלים בליל שבת, שום זכר. ואחר כך הוציא את זה, ולאט לאט, אחר כך הוציא את התפוחי האדמה, וכל פעם היו יורדים בקצבה. אחר כך את האורז, כל פעם מה שיש, כך לאט לאט, כמה היה לו איזה 20-30 אורחים, וכולם תקועים פה. אז הוא מחלק להם את האוכל, את מה שיש להם. כל המחסני חירום רוקן אותם לחלוטין. שמע, זה אנחנו מגיעים לקטע המעניין. קיצור, הגיע זה, נגמר, סוף סוף יום אחד, השתיק השערה, והשמש קצת זרחה, אמרו, יש סיפור מזג האוויר, והמה מתחילה לנסוע, סבבה על הבית, אומר, לכן קום בעבודה, החלתי אתכם הכל, החלתי בכם בדרך הטובה ביותר, לא נשאר לי אפילו גרדיר אחד של שעועי במחסן, תראו, בכל רק, צלמו, מה שאתם יכולים, שילמו לו. זהו, יעקב יצחק מה יש לו לשלם, מה מסכן הזה. היה לו חצי רובל בכיס, מה הייתם? מה, הוא אכל אצלו חודשיים, חודשיים וחצי. אמר לו, אתה יודע מה? קיבלתי ירושת השעון של אבא שלי, קח אותו. מה זה? אומר, שים אותו בכניסה ככה של האכסניה שלך, זה חצי מלון, מלונית כזו. וככה האנשים יבואו, יראו שעון יפה, וזה, ותראו כמה השעה. גם תודיע להם מתי הם צריכים לצאת, מתי הם זה, ככה יעברו עוד כמה ימים. אמר, לא בסדר. אבל אתה מוכן לי בלב שלם, ומה הוא מוכן לך? לקחת את השעות במקום זה, הוא נסע, הלך לעירו, חזר לרבו, שאלו אותו מה היה, זה כל את הסיפור. אחרי זה שנתיים, מגיע המגיד במזריץ', עליו השלום, תמיד שבא שם טוב, אבל הגיע לאכסניה הזאת, האכסניה הזאת הייתה על אם הדרך, שכל מי שנוסע ממדינה אחת לשנייה צריך לעצור שם, וידעו, האכסניה ידועה, ויהודי שם מנהל אותה. נכנס לשם, הוא בא להיכנס לחדר שלו, אומר לו לבעל הבית, כמה שאתה רוצה, כמה עולה, קח כעת מראש, כל הכסף. אבל אני מבקש ממך שירות אחד, אני צריך שעון שיעיר אותי לפני חצות לילה. אני אשב בתחילת הלילה, לפני חצות אני צריך מישהו שיעיר אותי. אז לא בסדר. יש לי שעון פה. לקחת את השעון הזה כולו, זה כמו להיט. קרה לאיבן הזה שלו, תרים את זה, זה משתי אצבעות, תרים את השעון כבד, שוקל כמה עשרות קילו, שם אותו, יצא, העמיד אותו בחדר של הרב, סידר לו את המיטה, סידר לו את השולחן, את הכיסא, את המנורה, שיוכל לקום בלילה, ללמוד, הכל, בסדר. הרב, היה מבסוט, איזה יופי. מיטה ושולחן, כיסא ומנורה, ושעון עליהם גם על גבי, מה יש עוד? הכל יופי. טוב, נכנס הרב לישון, תחילת הלילה. השעון עושה גלים. תשעה, כבר מתעורר. בדרך כלל הוא רגיל לשעונים, אבל זה שעון אחר, זה משהו מיוחד. שעה אחר. פתאום עוד חצי שעה, השעון מצלצל, 10 בלילה. אז זה 10 דפיקות. הוא תחיל עליו להגיש שמחה, כאן מתחיל לחקור. לא יודע, התלמיד שלו, השמה שלו, מה הרב חוקר? הוא אומר, לא יודע, השעון הזה, הצלצולים שלו מסמחים. הרב שמח פה. הוא הלך למיד רץ, קם, אמר, אני לא ישן. אתה לידיים, לבש, יצא לבעל המלון. הוא אומר, כן, מה כבודו צריך, מה הרב צריך עוד משהו? הוא אומר, לא, אני צריך רק שתגיד לי, השעון הזה שיש לי בחדר, מי זה שהביא אותו לכאן? הוא אומר, זה מי שהביא, היה פה איזה אחד, בלובלין, זה מה, איך קוראים לו? עד שנזכר, יעקב יצחק מלובלין, הביא את זה לפה, והוא היה מוסחי לספר לו את הסיפור, זה סיפור היסטורי שלא ישכח. נתקעו פה באמצע החורף, ושילם לי במקום תבורה של הכסף, תלית השעון. אמר לו, עכשיו אני הבנתי, ובוא אני אגיד לך את הסוד, אני הלילה לא יכול לישון, אבל לא ישנת. למה? אמר, תמיד השעון גורם צער. מסתכל, 10. וואי, עוד שעה עברה מהחיים, הזכנתי בעוד שעה. זה גורם צער. למה? שיש לו שכל, הוא יודע. טוב, עבר עוד יום, איך עבר? פתאום מגיע השבת, איך עבר השבוע? עכשיו היה שבת, איך נהיה שבת הבא? הוא לא מרגיש, הוא מסכים. זה אמר אבן עזרא, שפעם אחת פגש אותו, אחרי 40 שנה שלא ראה אותו, צעיר, וראה אותו עם זקן לבן, אבן עזרא נפתח בן 75. וכאן, אומר, לא, אני היית זקן. הוא אומר, אתה רואה אותי, אתה רואה אותי, תסתכל גם על עצמך, גם אתה נהיה את הזקן. מה רק אתה, רק אני זקן ואתה לא? זה הדדי. אז בן אדם רואה את החבר שלו שכמה שנים לא ראה אותו, כמה הוא, שמפני שהוא לא יודע שגם הוא זקן, כמה הוא זקן. אז אומר, אז בדרך כלל שעובר עוד שנה, מצטערים. הרי זו הסיבה שלא מברכים על ספירת העומר. אבל תאמין, שאיך אדם יברך שהחיינו על ספירת העומר, על ימי חלדו, כשהם עוברים מן העוד יום, סופר עוד יום ועוד יום, וסופר על זה יברך על זה שהחיינו, או שאיך. זאת אומרת, אבל השעון הזה משמח, אתם יודעים למה? כי הבן של השעון הזה היה מאמין בביאת המשיח. אז נגזר עלינו נגיד להיות 1800 שנה בגלות, כל שנה שהייתה עוברת, אז נשאר 1799. אך יענה זה, עכשיו למשל היום, אולי נשאר רק שעה בגלות. אז נגיד, אתמול היה 25 שעות בשעה הזאת. אז התקצר הזמן, כל שעה שזה אומר, יופי, אני מתקרב לגאולה. במקום 25 שעות, עכשיו נהיה רק 24. דרך שבן אדם יושב בכלא, הוא יודע מתי הוא צריך להשתחרר, הוא סופר את הימים, הרי הם עושים שם משבצות, לא יודע מה הם עושים שם בכלא. אז הוא סופר את המשבצות, הוא יודע כמה ימים נשאר. אז כשנשאר כבר בסוף, יום או יומיים, שמח שמחה גדולה. אומר ככה היה הרב מלובלין, היה אומר, הנה התקרבנו עוד יום לגאולה, עוד יום עבר מהגלות, עוד יום לגאולה. אז השעון שלו היה מראה שמחה, כל שעון זה עצב, אבל זה שעון של שמחה. גם אנחנו בעזרת השם, בדרך השם יתברך. שהימים האלה יתפקו עליכם ועלינו ועל כל ישראל לששון ולשמחה. שכולנו, כל עם ישראל צריך לבקש על כל עם ישראל. ישובו בתשובה שלמה וכולנו נזכה לקבל את הגאולה, עין בעין יראו בשוב השם ציון, בנחמה, בשמחה, בריאים, שלמים, בלי צער, בלי שום אסון, בלי שום מכה, לשום אחד בישראל. שהקדוש ברוך הוא ישמור את כל עמו ישראל מכל רע, ויבשרנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. החודש הזה אב, אומר המדרש, אב לכל המועדים. כולו יהיה חגים, חול המועד ארוך אחד גדול זה עוד לפני שעשו בין הזמנים, יש להם חול המועד של תשעה באב. אחרי תשעה באב כל אחד לוקח את המזוודות, הולכים לצימרים. זה זכר לביאת המשיח. שיבוא המשיח, חודש אב, כולו יהיה חגים, לא יהיה חופש. לחגים, נחנה, נשמח, ונעלוז כולנו, ואשר עונה נשות איתכם לטובה וברכה.